טוב, שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של אם במלחמה עסקינן, הפודקאסט שנותן במה לכל ה-ups and downs של חרבות ברזל, והיום מתארחת כאן רותם גרינגליק. שלום רותם.
היי ורד, תודה שהזמנת אותי.
תודה שבאת. היום אנחנו נציין בפרק, וגם הפרק הזה יעלה ביום הזיכרון, ואנחנו נקדיש את הפרק לזכרו של סרן שאולי גרינגליק, שהוא אחיך, וכבר את תספרי לנו עליו. קודם כל, מה שלומך?
בזה הרגע טוב. תשובה שהיא ממוקדת לכאן ועכשיו. אז בזה הרגע פה נעים לי וטוב לי והיה לי אחלה יום. אז אני בטוב.
יופי.
מה שלומך?
אני בסדר. אני בסדר. כרגע טוב גם. אנחנו נצלול לשאלה שאיתה אני מתחילה עם כל המתארחים בפודקאסט. איפה תופס אותך בוקר השבעה באוקטובר?
אצלנו... זה תפס, זה סיפור די מטורף. בעלי הופיע בבירי לילה לפני השביעי באוקטובר. הופיע בחגיגת 77 שנה לקיבוץ. אז הוא חזר מבירי ביום שישי בערב. ובשבת בבוקר לא קמנו מהאזעקה. אנחנו גרנו בדירת קרקע כזאת נמוכה, שבאמת לא הייתי שומעת שם אזעקות. ואז לא התעוררנו משש וחצי מהאזעקה, התעוררנו מגל, הבת שלנו הקטנה. היא הייתה בת 5 חודשים, אני חושבת. ויואב קם איתה. הוא אמר, אני אקום איתה, נבלה איתה את השעה, שעה וחצי הקרובות, ואז היא תירדם ואני אחזור לישון. ואז הוא פתח את הטלפון וראה שהקפיצו אותו. אז אני דיברתי עם חברה שגרה לידי, ביקשתי ממנה לבוא לקחת את גל, בזמן שאני עוזרת לו לארוז. ואז הוא נסע בצבא, ואני נשארתי אצל החברה עם גל, ואז דיברנו כל האחים, אחי הצעיר גם הוקפץ כי הוא בסדיר בצבא, אחי הצעיר ממש דניאל הוא לא בצבא, הוא השתחרר, והוא היה איתנו בבית ברעננה, וכולנו הגענו לרעננה, גם מיכל וגם בעלה, אחותי מיכל וגם בעלה, הוא גויס גם, אז הוא הגיע מוכן לרעננה וחיכה שיגידו לו לאן ללכת.
וואו.
הוא בשריון, כן. ואז ככה בשבת של השביעי הגענו לבית של ההורים שלי מתישהו במהלך השבת, כל אחד מאיפה שהוא היה. רוב האחים שלי היו למעלה בצפון בווילות עם חברים. אז אני נסעתי עם גל, הביתה של ההורים שלי, והם הגיעו במוצאי שבת אחרי זה מירושלים, וככה היה השביעי שלנו.
וואו, נשמע שהיו המון סיבות לדאגה.
כן, כן. האמת ש... כן ולא, כי לא היה לנו מושג עוד מה קורה.
כן.
וכשזה התבהר, אז פשוט כאב גדול. וצאת כאילו אומרת, יו, מה קרה פה עכשיו? וכן, וחבר שלי אוהב מהצוות נפל בשביעי בבארי. אז זה גם בכלל היה... וזה גילינו רק אחרי יומיים. אז היה שבוע אינטנסיבי.
אז יואב היה בעצם לילה לפני שם בבארי, ו... בבוקר למחרת הוא כבר חוזר לעוטף.
כן.
טוב, בואי נצלול להשתלשלות האירועים מאז. אולי נתחיל בלספר רגע על שאולי. תספרי לי עליו.
שאולי, וואי. איך אפשר להתחיל לספר משהו על בן אדם שהוא הכל כזה? כאילו, בכל מקום הוא... שאולי הוא אחי השלישי, אני הבכורה. אז יש את מיכל, שאולי, רועי ודניאל. ושאולי אהב לקרוא לעצמו הבכור של הבנים, גם התנהג קצת כמו בכור בבית.
נורא מצחיק להגיד את זה ככה.
מאוד, אבל הוא אהב את זה, והוא היה גם...
כאילו מילת התפקיד?
בדיוק, באתי להגיד, זה היה תפקיד שתפור עליו בול, הוא היה כזה, הוא היה שטוטניק. צד שני הוא גם היה מאוד דואג ומאוד אכפתי, והוא תמיד דאג להורים שלנו, ותמיד דאג לאחים, וגם אם היינו רבים פצצות, והיינו רבים פצצות, זה היה מתוך אהבה מאוד גדולה. שאולי ואני חברים מאוד מאוד טובים, הוא היה חבר של כולם, אנחנו פשוט גם מאוד דומים. בדיוק לפני כמה ימים מישהו אמר לי ששאולי הוא אני בבן, בדברים מסוימים, וזה נורא החמיא לי. כי הרגשתי, אני מרגישה איזשהו חיבור עם שאולי, שהוא תמיד הרגשתי אותו, הוא תמיד היה מבין אותי, ותמיד היינו מדברים על הדברים הכי עמוקים בלב, הוא ידע הכל עליי ואני ידעתי הכל עליו, והוא הריץ נשים, הוא הריץ את אמא שלי, הוא הריץ את אבא שלי, המשפחתיות הייתה אצלו חזקה, כולם אצלו קיבלו עין, יד, כתף, גם חברים, וגם אנשים שהוא פגש בדרך. זה היה איש של כולם, והוא היה חם מאוד, ומצחיק מאוד, וחכם ואינטליגנט. וואי, מוזר, פתאום אמרתי את זה בלשון עבר, וזה מכה בי.
כן.
אבל זה שאולי, והמכלול הזה הוא כאילו נשמע נורא נורא גדול, אבל הוא נורא נורא שאולי. אני אפילו לא חושבת שאני מגזימה. בשום דבר שאני אומרת, אני אפילו אולי שוכחת דברים מסוימים. כי הוא היה כל כך, הכל מהכל, איש של כולם, והוא היה האיש של כולם.
כשאת אומרת שהוא אסף אנשים איתו בדרך, ידעת את זה עוד בחייו, או שגילית את זה יותר אחרי מותו?
ידעתי את זה עוד בחייו, הכמות של האנשים שהרגישו אליו חיבור, גיליתי בשבעה ואחרי. אנשים שהיו איתו, מישהי שהגיע מהטיול, הוא היה עשה טיול גדול לפני שנה וחצי, משהו כזה. הוא טס לכמה חודשים לדרום אמריקה, והוא היה בארגנטינה בגמר של המונדיאל וכזה וכזה, ונגיד מי שהגיע סיפרה ש... הוא היה איתה שעה, נגינו שעה, נכנס לו ללב, והיא לא ראתה אותו מאז, והיא באה לשיבה, כי כאילו שאולי נהיה חבר שלה. אנשים ש... הוא היה איתה בקורס סינים, ופתאום אתה שומע על קשר שהמשיך, או בקורס טייס שהוא היה, ואז הוא נפל והתגלגל בסוף לנחל, ואנשים מהטייס עוד חברים שלו. זה שאולי, זה מי שהוא היה. וזה רק העצים את זה. ורק בוא נגיד ככה, תמיד אנחנו אומרים, שום דבר שאמרו לנו על שאולי לא הפתיע, יותר הנחיח את מה שאנחנו יודעים.
כן. הוא גם השאיר אחריו אודישן, מאוד יפה. נכנס לכל משפחה, לכל בית, לכל לב במדינת ישראל, שזאת קצת מתנה, לי לפחות. אני מרגישה שככה זכיתי לאיזושהי היכרות מסוימת איתו. הוא אהב לשיר, זה היה החלום שלו?
חד משמעית.
אתם הוא... משפחה מוזיקלית באופן כללי, כן, כולכם.
כן, גם ההורים. אז התחיל מזה שבגיל 4-5, אבא שלי הוא חזן של ימים נוראים. יום ראש השנה ויום כיפור. והוא התחזן, הוא תמיד היה מתחזן. בערך בגיל 5, אבא שלי אמר לו, טוב, בוא תשאיר איתי איזה קטע. והקטע שהוא היה שר איתו, זה חמול על מעשיך, זה קטע יפה כזה, ששאולי היה שקט בבית כנסת, ואז הוא היה מפתיע, פותח כזה, וילד קטן עם קול שעוד לא התחלף.
כן.
הוא היה מתחיל לשיר, אני לא אשיר את זה כי אני אתחיל לפקוט, אבל זה כזה הולך חמול על מעשיך, וזה נורא נורא יפה, ואז הם עושים קולות, ולאט לאט גם רועי הצטרף, ודניאל, וזה נהיה ממש צביקה והבנים, צביקה זה השם של אבא שלי, וככה הם היו עושים כל החיים. גם בצבא שאולי היה מתחזן, כשהוא היה סוגר, אז הוא היה עולה להיות חזן, ולשיר את כל השירים מהבית. ולהיות זמר, בחמש שנים האחרונות, זה ממש היה החלום שלו.
עוד היה... תוך כדי שהוא בצבא.
כן, זה התבשל עם הזמן, והוא אמר מה אני רוצה להיות, מה אני רוצה להיות, והוא תמיד היה לו מיקרופון ביד, ובקריוקי, ובמסיבות, ובאירועים, והוא תמיד היה שר, ותמיד היינו שרים, כל בת מצווה ובר מצווה יש לנו קליפ מביך ביוטיוב, ורואים ממש את האבולוציה שלנו, וזה ממש, לבר מצווה של שאולי יוצאנו דיסק, של מלא שירים.
של כמה שירים?
של...
וואו, אלבום.
11 או 12 שירים, אחותי.
וואו.
משהו קוראה.
זה אדירים.
כן, ושאולי החליט להיות זמר, והוא החליט לעשות את זה בצורה מקצועית, הוא לקח שיעורי פיתוח קול, והוא עזב את תל אביב כדי לחזור לגור אצל ההורים, כדי לחסוך כסף לזה, והלך לכוכב הבא, והוא עבר.
עבר, וואו, עבר בענק, כן.
כן, להגיע איתו לכל מקום, היה כזה, מה, אתם המשפחה של שאולי, רק שתביני שכבר... כשהיינו יחד איתו, אז הוא היום אמר לנו, אתם המשפחה של שאולי, בכזה, איזה כיף להכיר אתכם, איזה מדהים כזה. זה היה נורא, נורא מרגש, כי זה שאולי, כן, איזה כיף שגם אתם מכירים אותו, גם אנחנו. וזה גם קצת מגניב לראות מאיפה הוא בא, כי אנחנו באמת משפחה מאוד אחרת בנוף, אני רוצה להגיד, לא ממקום מתנשא חלילה. המשפחתיות אצלנו מאוד חזקה ומאוד אוהבת ומאוד קרובה. ככה גדלנו, אז זה חלק מזה. וכן, הוא לגמרי רצה להיות, זה היה החלום, להיות זמר. ממש.
וכשהוא החליט לוותר על הכוכב הבא, תמכתם בזה? את אישית, מה חשבת? כאילו, היה בך משהו שרצה להוריד אותו מזה קצת? כי הוא ויתר על החלום שלו לטובת הלחימה בעזה.
אז אני אגיד לך משהו. המילה לוותר היא נכונה, אבל המילה של שאולי היא בחירה. שאולי ממש בחר. שאולי ממש בחר לחזור ללחימה ולוותר על הכוכב הבא. כשמי שהיה איתו, שי שמריז, הממפי שהוא היה תחתיו, הוא היה הקשר שלו שנהרג יחד איתו, אמר לו, תשמע אחי, יש לך כאילו חיים בחוץ, אני זה התפקיד שלי, לך תעשה אותם. ולשאולי זה לא היה בכלל, לא הייתה שאלה, והיה לו ברור מאליו שהוא כמו כל חייל שיכול ומוכן ובנוי להילחם, הלך להילחם, זה היה לו ממש ברור. וגם לנו זה היה ברור. להגיד לך ש... כאילו מישהו אמר לי, את חושבת מה אם היה קורה? אז מה אם הזה זה כואב יותר מלקבל כן. את המציאות? כי מה אם זה דמיון שאין לו שליטה, הוא בלתי נגמר. ואני לא אשקר, לפעמים יוצא לי מצב שאני אומרת, יו, אולי הוא יבוא ויגיד, טוב, נגמר כאילו הקטע הזה, אני חזרתי. זה כאילו לפעמים עולה לי. אני אישית, לא, אפילו לא רק שלא היה לי איסי, עזרתי לו לכתוב את הפוסט לכוכב הבא, שהוא כזה אלה, שהוא פורש.
שהוא משתף שהוא פורש, כן.
כן.
אז... מבחינתך לא, כאילו זה שאולי, לא הייתה דרך אחרת.
כן, מבחינת כולנו זה שאולי, זה לא... אם, בוא נגיד ככה, אם הוא היה מוותר, אז זה לא היה שאולי. אז הוא לא יכל לעשות את זה, כי זה כן. שאולי.
אגב, כשקשקשנו קודם, חבל שלא הקלטנו את הקשקושים שלנו שם, סיפרת לי שהוא היה יכול שלא להשתתף בלחימה בגלל שהיא מגבלה רפואית.
נכון. שאולי עיוור בחושך, הוא עיוור בלילה באופן טוטלי, והוא בצבא הצליח להחריש את זה 4 שנים, ובלחימה הזאת הוא היה עם המחל, ממצאי ראיית לילה, שהוא השיג בבח, בנחל, ובהפוגה הראשונה הוא היה צריך להחזיר אותה, להחזיר אותו את היצירת לילה, והוא עדיין לא ויתר, והוא חיפש והוא מצא, אנחנו אפילו לא יודעים איך הוא מצא, אבל הוא החזיר ומצא, ונכנס עוד פעם, למרות שהוא לא רואה, וזה היה תלף העיוור, שאולי הוא ממש, זה השיר הזה של האודישן, הוא ממש שאולי, הם הולכים למילים וקוראים, הוא ממש מדבר על עצמו, שזה, גם תוך כדי הוא אמר את זה, שזה מאוד שיר שהוא מדבר עליו, ועכשיו זה גם מקבל את כל המשמעויות הנוספות והנלוות לזה.
כן. הוא שיתף אתכם בכל הסיפורים האמרל? כאילו הוא אמר לכם שהוא מנסה למתאמץ להשיג?
כן, כי בגדול, אתה יודעת, אם את לוקחת ציוד שאת לא אמורה להיות, אז שולחים לך מצח, נכון? ככה זה עובד בצבא. אז אבא שלי אמר לו, תשמע, תשחרר, מה אתה? כאילו, מי הביא לך מצח לעזה? אז הוא אמר לו, זה לא אני שהולך להסתבך, הפסנאי, בבח שמשגע אותי, שאומר לי אם אני לא יש לי חוסר בציוד, אותו ישפטו, אני הולך לדפוק מישהו אחר. אז מבחינת שאול זה היה מאוד מאוד ברור שהוא לא הולך לדפוק אף אחד והוא יסתדר. אז כשאבא שלי שמע את הסיפור הזה, הוא סיפר אותו הרבה בשבעה, ופתאום הוא הבין את העוד רובד הזה בשאולי, שהוא ראה את האחר, שהוא לא חבר, שהוא לא אפילו מכר, שהוא אפילו לא יודע איך קוראים לו. אבל מבחינתו, הוא בעמדה שהוא לא יכול לעלות על מישהו אחר.
כן.
ואני אגיד יותר מזה, שכשבאחת השיבות, ברעננה היו הרבה שיבות, ואחרי שאולי נהרג עוד מישהו כמה שעות אחר כך, ועוד שבוע או שבועיים אחרי זה עוד מישהו, הלכנו לנחם, אני ואחותי. הם גרים ממש באותו רחוב שלנו. ואחד מהחברים של שאולי תיכון, מזה כיתה חטת, ניגש אלינו, ואמר לנו, תשמעו, אני חבר של שאולי מלא שנים מהיסודי עד הישיבה, ושאולי תמיד היה חבר טוב, והוא גם תמיד היה מקובל, אבל הוא אף פעם לא דרך על אנשים. הוא אף פעם לא הנמיך מישהו כדי להתרומם. אז זה כבר נותן לך את המעגל הזה של הבן אדם, שבעצם רואה כל אדם באשר הוא אדם. אז גם לאפסנאי יש את הדברים שצריך שיהיו לו, הוא צריך לעשות את התפקיד שלו.
כן, הוא חושב על ההשלכות גם עליו.
כן.
אגב, אני אגיד שזה בימים שהיה טירוף סביב ציוד.
בטח.
אנשים רק חיפשו איך להגיע לציוד.
נכון.
בכל מחיר.
ואמצעי ריאת לילה,
וואו.
זה משהו שאין לגדוד.
כן.
כאילו זה לא משהו שאת, בעל הנעלן, סבבה.
כן, זה מאוד מוגבל. במיוחד אם הוא צריך להיות צמוד לזה, רק הוא.
כן. ואני לא יודעת איך הוא השיג. תמיד שאני צריכה לברר. מעניין אם מישהו יודע.
אולי מישהו יאזין לנו עכשיו וידע. הלוואי שיהיה פה איזה חיבור.
כן. תכתבו לנו.
כן. ואחרי שהוא מופיע, הוא בעצם נהרג בדצמבר, נכון? בסוף דצמבר, ב-26.
נכון.
ב-12.
נכון.
אגב, הוא היה ב-26 בנופלו, גם על זה דיברנו קודם.
נכון.
ההיכרות הזאת שאני הרגשתי, אמרנו קודם, הורגשה כמעט בכל בית בישראל. הרגשתם את זה בשבעה? בשבעה, אחרי השבעה, הרגשתם את זה ששאולי מוכר כל כך בכל המדינה?
כן.
כן?
כן. השבעה בבית שלנו הייתה שבעה יוצא דופן. היו בערך, נראה לי בממוצע, בכל זמן נתון, בערך 200 אנשים. כל הזמן.
טורף.
אולי אני מגזימה קצת, אבל זה באמת הרגיש המון. כי הבית שלנו בכל מקום היה בו, אנחנו הרי שני הורים וארבעה ילדים שיושבים את השבעה, וכל אחד מהם יש לו המון אנשים שבאים לב.
כן.
אז גם אנשים שהם חברים שלי ולא הכירו את שאולי הגיעו, וגם הרבה אנשים שפתאום את רואה חבורה שיושבת בלי אח או הורה, ואת אומרת, אני פעם אחת חצי יושבת מתחת לפטרת חימום, ועמדו שלוש בנות שלא זיהיתי. אמרתי להם, מי אתן? ואז הם כזה, מה, להגיד לך באמת? הם כזה, כן, לא יודעת, אנחנו יושבת ביחד מתחת לפטריה, גם הזזתי אתכם, כאילו, נהיה לי קר. אז הם אומרות לי, אני יצאתי עם שאולי פעם אחת, ואני כאילו, מצד אקסיות.
כן.
חמודות בטירוף ומהממות, שאחת מהם גם קוראים לה רותם, שהיא בכלל ריגשה אותי ממש, הביאה לי מכתב, הסבירה לי למה הקשר שלהם היה מיוחד בזכות השם שלה, כי אני רותם, זה נורא רגיש אותי ממש.
זה דברים ששאולי אמר לה?
כן, דברים ששאולי אמר לה, עלינו, עליי, והיא כתבה לי מכתב מאוד ארוך שקראתי ביום שישי לפני, ביום שישי של השבעה, שהייתה שבת, אז כשכולם הלכו בשבת לא יושבים שבעה, אז
כן.
כשכולם הלכו והתארגנו לשבת, אז זה היה קטע, את מבינה? אז פתאום מכל מקום, במלא אנשים, ו... ו...
זה מנחם? או... זה עובר את הגבול לפעמים? איך את הרגשת בתוך הדבר הזה כאחותו? הוא לא רצית לשמור על זה לפעמים קצת יותר פרטי?
אז אני חושבת ששאולי באמת הגיע לכל כך הרבה אנשים שכבר אין איך דרך, אין איך לעצור את זה, וגם אני לא רוצה, כי כל מי שמכיר את שאולי, או מכיר אותו, או שמע עליו, או מכיר אותו עכשיו, מבחינתי זה, אלה החיים. ואיזו זכות זאת שזוכרים אותו.
כן.
ואני חייבת להגיד שזה הרבה הוא. כאילו זה באמת הבן אדם.
זאת ממש מתנה שהוא השאיר האודישן הזה.
כן.
כן.
שבזכות זה גם יש לנו שיר של כל האחים שעשינו בגמר. שזה הייתה מתנה מאוד גדולה, שגילינו בשבעה. יואב צפיר הגיע עם ההקלטה של שאולי לאודישן הבא, שלא ידענו עליו בכלל. הוא הלך בלי להגיד לאף אחד חוץ מלמיכל, כי הוא התלבט איתה על איזה שיר לעשות.
שזה בסוף הכל חולף, אנחנו כן. מדברות?
ואז יואב צפיר בא והשמיע לנו את ההקלטה בשבעה ביום שישי, ואז גם רותם ואסי הגיעו, ושמענו את זה... והתרגשנו בטירוף והזמינו אותנו לבצע את זה איתו בגמר.
וואו.
זה ממש מזכרת מיוחדת.
כן.
כן.
אמרנו קודם שכולכם משפחה מוזיקלית. יצא לכם מאז לנגן ולשיר ביחד?
כן. ב-30 של שאולי עשינו ערב מטורף של ערב שירה ששמנו 10 שירים.
בבית?
אני ארגנתי את זה, לא. זה לא היה בבית, לא היה לזה מקום בבית. עשינו ממש ערב שביקשתי מאנשים מסוימים להקדיש שיר לשאולי, חברים של ההורים, בני דודים, חברים הכי טובים של שאולי בתור חבורה, חברים של ההורים, בעלי, גיסי, אנשים שלא דיברו בהלוויה, אנחנו כולנו קראנו הספדים, וגם שני חברים של שאולי, ועוד מישהו מהנחל. אז זה היה הרבה הרבה הספדים, אבל היו אנשים שרציתי שיבטאו את קולם וידברו על שאולי ב-30, ושם יואב בעלי שהוא גיטריסט ניגן, יחד עם חבר שמרעננה, שהיה מנגן עם שאולי כשהוא היה בא אליהם הביתה, בימי שישי, כמו שיש על הפסנתר, אז גם הוא היה על הפסנתר, קוראים לו איתי ברכן, והוא, חיברנו אותם, הכנו גם קליפ מטורף, עם עוד חבר מרעננה חיים, ועשינו 30 די מטורפים של מלא מוזיקה, והיה כואב, והיה מדהים, אחר כך חזרנו הביתה, כמובן, להמשך הפסטיבל, ופתחנו את הפסנתר שהיה סגור 30 יום, וניגענו ושרנו ושתינו הרבה יין. ואנחנו עושים הופעה בסוף החודש, בספרייה הלאומית בירושלים, של המשפחה שלי. הופעה של המשפחה שלנו, אנחנו שרים קאברים וההורים שלי מדברים קצת, וזה...
וואו.
קוראים למשפחה הזאת, להופעה הזאת, אין לי מושג תשאל את אימא. אמא שלי מלכת הורים ויועצת זוגית. ההורים שלי החליטו לעשות תופעה, שבה הם מדברים על גידול ילדים, וקצת על הזוגיות גם.
וואו.
ואנחנו שרים בין לבין.
זה קונספט ממש אדיר.
קונספט אדיר, וזה רץ כמה שנים טובות.
וואו.
כן. ועכשיו עם שאולי, אז יש קונספט אחר, אבל גם על הרעיון הזה, יש גם שירים מההופעה ההיא, מרגש מאוד, יש עכשיו, אנחנו בעיצומם של חזרות, כל שבוע וחצי אנחנו נפגשים לכמה שעות של משפחה, אבל שרים ומנגנים.
אתם באמת משפחה שונה בנוף. טירוף.
תודה.
ספרי לי על הקרב האחרון שלו.
בבוקר יום שלישי, ב-26 לדצמבר, בערך ברבע לשמונה, שאולי התקשר להורים שלי.
מבפנים, מתוך עזה.
מבפנים, מתוך עזה. ואמר להם שהוא התקשר להיחלש.
שהתקשר מה?
להיחלש. אני אסביר. הוא אמר, אנחנו בחזית חזקים, ואתם בעורף, קשה לכם, אתם חלשים, אתם שקועים בדברים, הוא תמיד היה חוזר הביתה, כשהוא חזר הביתה בהפוגה, הוא היה אומר, אני לא רוצה לשמוע חדשות, ואני לא רוצה לשמוע טלוויזיה, כי זה לא מרומם. אני נמצא שם, אני יודע איזה אנרגיות יש לנו לחיילים, אני יודע מה אנחנו באנו לעשות בראש של העיניים שלנו, זה להחזיר את הכבוד למדינה, ולחיות פה בטוב, שנוכל להרגיש ראויים, מה זה ראויים? שנוכל להרגיש שלמים, ולצמוח מהמשבר הזה, כמו כל משבר שצמחנו ממנו.
כן.
אז התקשר להיחלש, והוא היה עם חבר מאוד טוב של אחי רואי, הם היו ביחד, והוא התקשר להיחלש, ואני ומיכל בדיוק היינו ביוגה, בדרך ליוגה, ו... חזרנו, ואז הם יצאו לחבוש איזה בית, שהם ידעו שהוא ממולכד, אז הם הלכו לבית השני. יכול להיות שאני לא הכי מדייקת בפרטים, אבל זה מה שאני זוכרת. והם נכנסו למין ציר כזה, שאפילו אליהם את המיטן מהבית הממולכד, ונפל לקיר, והמיטן התפוצץ מתוך הבית. אז שאולי ושי שמריז, נהרגו במקום, וככה הם גם הצילו את החיילים שהיו איתם, ממוות, נפצעו קשה, כן, נפל עליהם הקיר, אבל ברוך השם כולם חיים, וזה היה, וגם אחר כך מישהו בשבעה, איזה אימא אחת הגיעה ואמרה, רק רציתי למסור שהבן שלי היה באזור הזה של שאולי, שהם חיסלו את כולם אחר כך. אז מי ששאל אותי אם זה מנחם, אז אמרתי, וואלה, לא מעניין, כי כאילו הייתי שמחה שהוא לא ימות.
כן.
ככה זה קרה.
את הספקת לדבר איתו לפני? אמרת שהייתם ביוגה?
בדיוק התארגנו ליוגה, וצעקתי לו כזה, ששקו.
אז הספקתם, איך קראת לו?
ששקו.
ששקו?
כולנו קוראים לו ככה, ששקו. ששקו לי.
אז הספקתם להחליף כמה מינים?
כן, הספקתי לשמוע שכיף לו, הוא מבסוט. שמנו אותו על רמקול בבית והתארגנו. את לעולם לא חושבת שוואי, איזה בסה שלא אמרתי לו, אני אוהבת אותך. כאילו כן אמרתי לו, אמרתי לו, I love yous. I love yous זה היה, כל ההודעות שלנו זה I love yous. אז כאילו, כן זרקתי לו את זה, כי ככה אנחנו עושים במשפחה, אנחנו משפחה מאוד מחבקת ומאוד אוהבת, יחד עם הריבים והצעקות.
אבל... כמו כל משפחה.
כן.
כן.
אז המשפחה שלנו היא המכלול. אז כן.
חשבת אחר כך שהיית רוצה להגיד לו דברים אחרים?
לא. אני גם אגיד יותר מזה, אנחנו רבנו פצצות באחד הערבים שהיה בבית. רבנו פצצות. אבל זה חלק ממה שאנחנו, אני לא יכולה, אני גם לא אומרת וואי, זה הפעם האחרונה שהייתי עם שאולי, כי באותו יום גם היה לי כיף איתו. כן. היה לנו ריב. ויום אחר כך עבר, סבבה.
אחים.
כן. אבל הערב המאוד מאוד ארוך שביליתי איתו, היה עם חברים שלו, ואחר כך הם הלכו, ופתאום הוא התחרפן עליי על איזה משהו, ואני התחרפנתי עליו על זה שהוא לא מבין אותי, ו... ורבנו כמו אחים, וכמו אחים קרובים ואוהבים.
כן. ואז קמים בבוקר ושוכחים הכל.
כן.
ואיך נודע לך שהוא נהרג?
אני פתחתי את הדלת.
את היית בבית של ההורים.
כן, אני הייתי מהשביעי בבית של ההורים, יחד עם מיכל אחותי, וגל הבת שלנו הקטנה, שלי ושל יואב.
יואב כל הזמן הזה גם בלחימה, בעצם הוא לא בבית.
לא בבית. אז בגלל זה עברתי לגור אצל ההורים שלי.
כן.
וזה היה בצהריים ב-23, ב-3 אמא שלי הייתה צריכה לסיים ייעוץ, והתחלנו לנסוע לקניון לקנות בגדים. אז מיכל ואני היינו עם גל בסלון, ונורא התרגשנו. לקראת הקניות, ואז שחקנו בסלון ודפקו בדלת, ואבא שלי תמיד היה לו את העניין הזה שלא דופקים בדלת, ואם מישהו דופק בדלת מהשכנים אז שיצא ככה כך מזה, ודפקו בדלת ושאלתי כזה מי זה, אז הוא אמר לי אלי, אמרתי טוב, יש אלי אחד בחיים שאני מכירה, זה מישהו שגדל איתי בתיכון והוא לא פה, ואז החזקתי את הידית ואמרתי לא בא לי לפתוח, לא בא לי לפתוח, ופתחתי, ואז ראינו שלושה קצינים, שני גברים ואישה, שהם מקסימים מאוד ומתוקים. ואמרתי להם, הלוואי ואחרינו לא יהיה לכם עבודה באמת. ואז השאלה הבאה הייתה, על מי הם באו לספר? ארבעתם היו בעזה. רואי ושאולי אחים ושני גיסים. אז ארבעתם היו. אז הוא שאל איפה אימא, ואנחנו שאלנו, אבל על מי אתה בא? יש פה שתי נשים שצריכות לדעת שזה לא הבעלים שלהם. והחיות שצריכות לדעת שזה לא, כאילו, משהו...
כן.
צריך שם. ואז היה יום מאוד, מאוד מורכב למצוא את כולם, כי בעלי היה עמוק בתוך הרצועה, אז הייתי צריכה להשיג אותו, ובדיוק בעלה של מיכל יצאה להתרעננות, אז היא הצליחה להשיג אותו, ורואי גם היו צריכים לספר לו מה הצבא, ודניאל בכלל היה... עשה עבודה מועדפת בחקלאות בצפון בעמק בית שאן, אז גם לשם שלחו אנשים, ואבא שלי היה במשרד, אז אני נסעתי יחד עם אחד מהקצינים שבאו אלינו הביתה, שאבא שלי יקבל את הבשורה, ואז אני אהיה איתו, וניסע הביתה ביחד. ואז משם זה רק התגלגל. אנשים שמעו והגיעו, והיה איזשהו לחץ להספיק עד 6 בערב, כי בשש בערב יש את המותר לפרסום, או 6 בערב או 6 בבוקר. אז כשכל המשפחה הגרעינית ידעה, אז אישרנו לצהל לשחרר את הידיעה, וגם אנשים כבר שמעו, התחילו להגיע הביתה. זהו, זה היה יום לא פשוט. אני, יואב הגיע רק בבוקר של המחרת.
איך הודעת לו?
בטלפון... טלפון אדום.
וואו.
היה לי סרט להשיג אותו, שהייתי עליו ממש מהרגע שהייתי עם אבא שלי במכונית, וראיתי שאני עם אבא שלי ואנחנו ביחד, הוא לא עובר את ה-40 דקות האלה באוטו בפקקים באיילון לבד. אז אחרי שהודעתי ליואב, הוא היה האחרון שידע, אז הספקתי להתקשר למשפחה שלו, להורים שלו, כדי שיספרו לגיסים שלי. ולעוד כמה אנשים שהיה לנו חשוב שידעו ולא מהחדשות. זהו. זה היה היום הזה, שלא נגמר פה. התחילו להגיע הרבה הרבה אנשים, היה תרום 7. אנשים מכל מקום. פשוט אנשים שיושבים ויודעים, ומסרבים להאמין.
אחרי שזה הותר לפרסום?
כן, אבל גם עוד פעם, בגלל שזה התגלגל, אז...
כן. כאילו היית בתוך איזה... טירוף כזה של לתפעל את הסיטואציה.
כן.
אבל את מבינה בכלל? את צוללת לזה באותו רגע? מה עובר בראש? או שלא?
אני תפקדתי בצורה מאוד אופיינית לי, ובאוד אופיינית לבחורה שאני, כי כשחיפשנו את אבא שלי, הוא בגדול במשרד ליד הבורסה, ברמת גן, והוא לא היה במשרד. ואני אומרת לקצינים, תקשיבו, אני אתקשר לאבא שלי, אני יודעת לשחק ממש ממש טוב, תנו לי. והם היו בהלם לשמוע את הקול שלי, משתנה מהלם, וגם לא התפרקתי, כי הייתי עם גל. אז אני כבר, אני בתפקיד של אימא שעוברת רגע להיות תפקיד של הבת הבכורה.
גם גל עלייך, גם כשאת נוסעת לאבא?
לא, לא, לא. Okay. גל נשארה, והשכנה גם באה לקחת אותה. ואז בעצם התקשרתי לאבא שלי, ואני מדברת עליו, אני אומרת לו, היי אבא, מה העניינים? והם היו בהלם, שאני ככה כזאת לא מתפרקת.
כזאת רגילה.
ממש.
כן.
וכשאבא שלי היה וראיתי אותו והם הודיעו לו ואז אני נכנסתי כדי שזה לא יתחבר. הוא ממש נפל, ממש חזקתי אותו בחיבוק. וגם ידעתי שלא משנה מה הוא אומר, זה לא כלפיי. כאילו אם הוא יגיד עכשיו, הוא אמר, זהו, הלכו החיים. אז אני בראש שלי אומרת, נכון, כרגע מרגיש הלכו החיים. אני לא רצה בראש ואומרת, רגע, להגיד לו שיש את גל, להגיד לו שיש אותנו, להגיד שכאילו, זה לא, פשוט תפקדתי ככה והחזקתי לו את היד ושמתי לו יד על הברך כשנסענו, ותפקדתי שהייתי צריכה להשיג את יואב, ותפקדתי שהייתי צריכה בכלל לספר.
וואו, רותם.
האמת שלא התפרקתי עד שיואב הגיע, כי גם הייתי צריכה להחזיק את זה, דודה שלי אמרה לי בערב הזה, כל פעם באתי לבדוק שאת מוקפת אנשים, כי החיבוק שאת מחכה לו עוד לא הגיע. והיא צדקה, כי אני לא ישנתי, ישנתי אולי שעה, רק כשהוא אמר לי עברתי את הגבול, אז כאילו התחלתי לדרגן לשינה, ואז הוא הגיע לרעננה באיזה 6:30, ופשוט יצאתי, אפילו לא חיכיתי, חבר'ה מהצוות באו לקחת אותו. אז אפילו לא חיכיתי בחדר, פשוט הלכתי אליו. החוצה עם כל החבר'ה מהצוות שראו אותי גם, אחרי כמה שעות הייתה הלוויה.
אז באיזה שלב את מתפרקת רק בהלוויה עצמה?
גם בדרך הייתה את הצעדת דגלים.
נכון.
לא ברעננה. צעיר, כן.
כן.
אז עברנו דרך זה, וזה פתאום נורא ריגש אותי. אבל ההתפרקות הזאת היא מאוד קשה כאימא. כרגע. אני לא מתפרקת הרבה. עשיתי שיחה לפני יומיים באולפנה, ופתאום זה הכה בי שאני לא חושבת עליו מספיק, או השירים שפתאום אני שומעת, ולראות את הסרטונים שאני מראה במצגת, אז הם פתאום יצאו אליי, ולדבר עליו בכלל. ופתאום נתקפתי קצת אשמה, ואמרתי שזה בזכות גל, וזה מה שהוא רוצה. שאני חיה את החיים, שאני לא אעשה ליד. ואני חיה את החיים, ושאולי מגיע לי בכל מיני דרכים. כמו זה למשל, כמו כל דבר שאני מגיע אליי, אבל אני לא יכולה להחליט בבוקר לא לקום. אני לא יכולה להחליט שבא לי מיטה. כי יש לי תינוקת קטנה, בת שנה וחמודה מאוד, שאני צריכה לתפקד. אז אני גם לא יכולה להתפרק יותר מדי. כשזה מגיע, אני נותנת לזה מקום. אבל הנפש שלי קצת חכמה בקטע הזה. היא כאילו יודעת שהיא צריכה להתפרק, אז היא מוצאת מתי. או שאני אומרת לה, עכשיו לא. נגיד, נסענו לערבה עם המשפחה לשלושה ימים להיות לבד אחרי השיבה. ובדרך חזרה, לקחתי את גל ואת דניאל אחי. שמענו את הדיסק של אוהבת ארבנאי, עוגן במים. שיצא בזמן שהם היו בעזה בכלל. ושמענו איזה שיר אחד, ופה עולה לי הדמעות, ואני מסתכלת ואני אומרת לעצמי, חוץ ממני יש פה שני אנשים שאני צריכה להביא הביתה בשלו, אז אנחנו נפקע אחר כך. והדמעות פשוט נעלמו.
וואו.
כן.
איזה איפוק, איזו שליטה.
מגיע עם התפקיד, מגיע עם גם בתור אחות בכורה וגם בתור אמא של גל, ועכשיו זה גם הבת של אמא ואבא.
כן. רציתי לשאול אותך בהמשך מה האור שלך, אבל נראה לי שאני קצת מבינה.
נכון.
כן.
היא לגמרי האור של כולנו. אני אשתף שלפני כמה ימים אבא שלי שאל, ראינו איזה תמונה, אז הוא אמר, וואי, אנחנו בחיים לא נחייך ככה יותר. ואמא שלי עומדת לידו ומהנהנת, ואני אומרת להם, תשמעו, אני לא יודעת מה אתכם, אבל בתור מישהי שעומדת מאחורי גל כל פעם שאתם רואים אותה, החיוך שלכם הוא החיוך הכי גדול שראיתי בחיים, והאושר שלכם כשאתם איתה, הוא לא ניתן בכלל לפרשנות אחרת. הוא אושר. וזה פתאום הנחיח להם את כאילו פתאום ראיתי בפנים שלהם את ההבנה שהחיים פה, הם באמת יותר חזקים מהמוות. שזה משפט מאוד קשה להגיד, אבל איכשהו אנחנו מצליחים לחיות את זה.
כן, צריך גם להזכיר את זה.
כן.
כן.
שזה גם סטיקר שהוצאנו, שאמרתי לך שאני אביא לך אותו. אני אבוא אלייך במיוחד לעבודה. וכן, אני אבוא עם גל.
כן.
כן, ואני אביא לך סטיקר שיוצאנו על שאולי שמציעו בשבעה, שבמותו ציווה לנו לעשות חיים. שהמשפט הוא במותו ציווה לנו חיים, ושאולי ציווה בדרך שלו, של החיים שלו, לעשות את החיים. אז אני מרגישה שאנחנו לגמרי מיישמים את זה.
האמת שמאיך שתיארת אותו, המשפט הזה כל כך מתאים לו?
יואו, תקשיב, אם את רואה סרטונים של שאולי, הבן אדם כל כך חי, גם אהבת המצלימה, שזה רק טוב לנו, כי יש לנו חומרים עכשיו לשנים. והוא כל כך חי, שזה באמת, זה יוצא אלייך, כל סרטון שאת רואה שלו, כל תמונה, כל... הוא כאילו, הוא מאפנט. את ישר, ישר מזהה את זה.
כן, הוא גם יפהפה.
פוי, זה חתיך, תשמעי. לא, הוא באמת חתיך. הוא חתיך, הוא ידע להתלבש טוב, ואני, יש לי כמה... בגדים שלו שלקחתי.
כן?
כן. היה איזה יום אחד שעשינו חלוקת בגדים. למזלנו בבית של ההורים שלי לאף אחד אין חדר. זה משתנה כל הזמן. אז לשאולי אין חדר.
רוטציות.
ממש. ולשאולי לא היה חדר. כי הוא גם לא גר בבית. וגם, ואז הבגדים שלו היו מפוזרים בכל מקום והדברים. ו... כאילו לא היה לו איזה חדר עם תמונות או עם מזכרות. אז זה המזל שלנו. וגם... וגם הבגדים שלו, עשינו את זה מתישהו באיזה שבת אחת שכולנו היינו, פרסנו הכל על המיטה, מי רוצה מה?
את לובשת אותם?
כן, ליואב נגיד יש איזה ג'קט יפה שלו, ואני יש לי חולצה של הרולינג סטון עם הלשון.
עם הלשון, כן.
שאני שינה איתה, כי היא ענקית. היא סממה סמלה עליי.
כן.
אז אני שינה איתה בלילה, והפיג'מה החדשה.
האמת שגם בסיפור שסיפרתי מה להיחלש, וגם בכוכב הבא, ראו את השנינות הזאת, כאילו אין, צ'רמר פשוט.
ממש.
יודע מה להגיד, כזה...
לא, הוא היה חד, הוא היה חד. כן, היה חד. היו לו יציאות. זה מישהו היה, זה כל כמה אתה מקבל מחברים שלו, הקלטות שהם מעברים ששאולי שלח אליהם.
אתם עדיין מקבלים חומרים שעוד לא ראיתם? עד היום?
על שאולי? שאלה טובה. שאלה טובה. אני חושבת שיש 1,000, ואנחנו לא יודעים עליהם בכלל. כאילו, בטלפון של שאולי, הטלפון של שאולי התפוצץ יחד איתו כנראה, כי לא מצאו אותו, אבל הטלפון הישן שלו, סנחרנו בו הרבה דברים. אז נגיד שם, בטוח יש אוצרות, כי שאולי, אמרתי לך, אהבת המצלמה.
כן.
וככה הוא היה מדבר. הוא היה מצלם סרטון של 10 שניות, ושולח למשפחה. כאילו, ככה הוא היה מדבר. לא בהקלטות אפילו. סרטונים. אז חושבת שאפילו, אני מאמינה שבטלפון שלו יש הצהרות, בטלפון של חברים, לי יש סרטונים שלו שכאילו אני אומרת. זה מסטרפיס. זה דברים ביציאות שאת אומרת, איזה בן אדם קוראה.
כמה את מוצאת עצמך רואה את הדברים האלו? כאילו נכנסת ומחפשת וצופה.
בימים שאני מרשה לעצמי ממש להתפרק, אז אני ממש נכנסת לכל הפלייליסט, כל מה שהוא שר אי פעם, וסרטונים ודברים שבדרך כלל מאוד כואבים לי, אבל כשאני נותנת להם מקום, אז אני מוכנה לקבל אותם ואני צריכה אותם. זה קצת כמו שאתה צובע את עצמך כדי לבכות. אז אני לא צריכה את זה כדי לבכות, אבל פתאום צריכה להיזכר איך הוא היה חי.
כן, פתאום זה מוחשי.
כן.
כן. אם הוא היה, כאילו, מה את חושבת? שהוא חושב על כזה ההתמודדות שלך? כשהוא רואה אותך מהצד ככה? מחזיקה את כל המשפחה, מחזיקה את עצמך בשביל גל?
שאלה טובה, כי שאלתי את רואי, אח שלי, אם אני חושבת ששאולי מסתכל עלינו עכשיו. מה לי, מה פתאום? יש לו דברים הרבה יותר כיפים לעשות.
בא לי להכיר את המשפחה שלך.
את חייבת, באמת אבוי, את מוזמנת. אני כאילו כזה הסתכל, אמר לי, לא, מה פתאום? ותמיד אנחנו צוחקים על זה שהוא בטוח כאילו עם מסי. כאילו, עוקב אחרי מסי. אם כבר עוקב אחרי מישהו, אז מסי. או כאילו, אתה יודע, אתה עושה דברים מעניינים, מה אכפת לו מאיתנו? הוא חי איתנו כל החיים. אני חושבת שאני... אבל לשאלתך, במידה והוא מסתכל, אני חושבת שהוא מבסוט עליי ממש.
כן? כי את קצת הוא?
כן. זה מוזר להגיד את זה, אבל אני גם מרגישה שזה משהו שאני כבר... כי אני חושבתי שאולי להגיד זה מוזר, זה מתנסה אולי קצת להגיד שאני מרגישה נורא דומה לשאולי, שהוא דומה לי, אבל גם בחיים הרגשתי את זה, שאנחנו מאוד דומים.
גם פיזית אתם נורא דומים.
כן.
כן.
את האמת שאני נהייתי נורא דומה לאמא שלי ולאחותי עם הזמן, אבל שאולי ואני גם, וגם גל לפעמים נראית לי כמו שאולי.
כן?
יש לה הבליחים כאלה, אני מסתכלת עליה ואני אומרת, יואו, מי זאת? יואו, איך פתאום יוצא לה פתאום מבטי שאולי כאלה, או, או כאלה, ואני רוצה להאמין שהוא... הוא מבסוט, שהוא גאה בי.
איזה חיבור היה לו עם גל?
לא רוצה לדעת, זה גומר. הוא חיכה לה בטירוף, כשהיינו בהיריון, הוא היה בחול, והתקשרנו אליו, עשינו את השיחת וידאו, ואני אמרת לו, תגיד, מה איתך בסביבות אפריל? אז הוא מתחיל להגיד לי כל מיני דברים, ואני אמרת לו, טוב, אתה מתאים לך שתהיה גם דוד? והוא צרח בקרח, אני הולך להיות עוד, אני הולך להיות עוד, אני הולך להיות עוד. איזה כיף, איזה כיף, אחותי בירה. וצורח ככה באיפה, אני לא יודעת איפה הוא היה בכלל. והטלפון נתקע ואני רק שומעת אותו כאילו צורח.
כן.
הוא חיכה לה מאוד. וכשילדתי, הוא היה בא אלינו כל כמה ימים. לוקח אותה לסיבוב. בא, מבלה איתה, שוכב איתה על המשטח, מדבר איתה. כל הזמן. הוא גם היה גר לידי כל הזמן. אז זה תמיד היה נורא נוח, הוא היה לוקח אותה לגינה בשנקין.
הוא היה בייביסיטר טוב?
הוא היה מדהים.
כן?
הוא היה מדהים. הוא היה מדהים, הוא אהב אותה, הוא חיכה לפיצ'רים, הוא חיכה לזה שהיא תעשה לו ככה, עם הידיים. לבוא כן. אליה. הוא לא הספיק את זה, אבל היא כן נסעה אליו, היום הולדת העברי שלו, הלועזי הוא לא הספיק לחגוג, אבל את העברי הוא הספיק, וההורים שלי נסעו לערד, הוא היה ממש לפני הכניסה השנייה, הם נסעו ההורים שלי ומיכל והם לקחו את גל. אני הייתי צריכה היום בבית בשקט והם לקחו את גל והוא קיבל את המתנה הזאת ליום הולדת ויש שם משם המון סרטונים שלהם מאוד חמודים שמיכל בדיוק לפני כמה ימים שלך להיות סרטון שלא ראיתי וכל מיני תמונות שלהם ביחד הוא אהב אותם בטירוף ואני אהבתי לצלם אותם אז יש לו הרבה הרבה, יש לה זכרונות ממנו, מעטים, אבל תמונות, מה שנשאר.
את מדברת איתה עליו היום?
יש לי תמונה שלו, שלפעמים אני אומרת לה מי זה, זה דוד שאול, רוצה להביא לו נשיקה, ואז או שהיא עושה ככה עם הדוחפת את המצח לתמונה, או שהיא התחילה להביא את הלכי. אז היא חושבת שהוא יביא לנשיקה.
כן.
אז היא יודעת מי זה, אני חושבת. אבל קשה לי לדבר עליו כשאני איתה. לא...
מרגישה שאת צריכה להיות אסופה?
לא. אני פשוט... היה לפני כמה זמן שבכיתי והתעוררה ובכיתי. ואז שמעתי איתה את המחרוזת שירים שעשינו לחתונה של מיכל, שהייתה ממש עוד מעט לפני שנה, ביוני, ושמעתי אותו, ושאולי כחב במחרוזת הזאת, עשינו 6 דקות של שירים מטורפים, יש את זה ביוטיוב, ושמעתי את זה והפעלתי את זה, והיא רקדה, ואני בכיתי. אז השירים בעיניי מדברים יותר ממה שאני יכולה לדבר, כי אז אני אתחיל להישמע ככה. שזה לא דבר רע, אבל זה נורא מעייף.
כן.
שאולי זה מתיש. הצלילה. כואבת. אז כרגע אני לא שם. בלדבר עליו, היא חיה אותו.
גם עם המשפחה.
כן, יש לי חברה שאח שלה נהרג במלחמת לבנון השנייה. גם סיפור נורא דומה לשאולי. גילה, אח של נטלי. ויש לה בן בגיל של גל. ואנחנו חברות טובות. ושאלתי אותה, תגידי, איך חיים בצל מישהו שהוא... איך, כאילו, היא הקטנה מ5 אחים. גילה היה הבחור שאצלם. רק אחות. אתה התחתנה כשהוא היה בחיים, ואני אומרת לה, איך, איך, איך מגדלים ילדים בצל מישהו שלא חי? זה גם סיפרה לי שהבנים יש להם שמות שניים, של גילד, גם לבן שלה. של גילד קוראים לו אביתר גילד, אביתר גילד כנראה, אבל גילד זה היה שם שלו, והוא... היא אמרה, הוא חלק מהבית. אבל זה באמת יותר מורכב, אני לא יודעת, לא, 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 אין לי איזה תשובה קונקרטית. אבל הוא חי איתנו, הוא חי איתנו, היא חיה איתנו, וחלק מזה זה, היא תגדל ככה, היא תגדל את זה. את הדוד שאול, שהוא ביקש שהיא תקרא לו דוד שאול עד גיל 5, שזה, הנה, עוד אחד מהשיגונות הדפוקים שלו, שזה כל כך הצחיק את כולנו, וזה היה ברור שהוא יהיה דוד שאול. הוא לא יהיה שאולי, הוא יהיה דוד שאול. אז אני קוראת לו דוד שאול בתמונות, הוא עדיין, היא עדיין לא בת 5. אז הוא דוד שאול.
למה את הכי מתגעגעת?
לשיחת טלפון. של מה קורה, איפה את, מה את עושה? אפשר לבוא. הדברים הכי קטנים כאילו, שהוא אגר איתנו, אגר לידי, אז הוא היה ברבה. אז זה הדברים האלה. כזה השבוע הרכבנו חצי ספה, ויואב היה צריך ללכת לעבודה, ודיברתי עם זוג חברים כזה, כל אחד בו הם לא יכלו לעזור לי, ופתאום אמרתי, יואו, עכשיו הייתי רוצה שהוא יהיה פה, סתם כי זה קל. מה זה קל? כי הוא אח שלי והייתי שמחה שהוא יבוא, לשבת איתי לבירה בערב, ולהרכיב איתי פאקינג ספה. הדברים האלה.
כאילו הכי יומיומי.
הכי יומיומי. כאילו אין לי... זה אפילו לא איזה משהו מפוצץ. זה היה כל כך כזה. זאת הייתה החברות. הוא עבר דירה רחוב לידי. אז הייתי באה בערב לפני גל. הייתי באה בערב לעזור לו לסדר את הדירה החדשה. אני ואחותי עשינו את זה בשתי הדירות שלו. היינו...
הצפתם לו גם?
לא הצבנו לו כלום, הבן אדם היה שם דברים והולך. אז המיטה הייתה בשביל שינה. הוא לא היה מבלה, הוא לא בן אדם שבילה בחדרי חדרים. הוא אהב את הבחוץ, הוא אהב את האנשים הזה. אז הוא לא... אז הוא הביא מלא דברים מהבית, שלא אף אחד לא היה צריך. זה לא שהוא חשב, רגע, את זה אני אעשה פה, את זה אני אעשה פה. הבן אדם לקח, זה שטיח פנוי, אותו אני רוצה. כן.
חסכוני.
תשמע, הוא לא חסך על בגדים ונעליים, אבל על רייטים מי צריך עכשיו? אתה בן 24 עברת לגור בתל אביב, מה אתה עושה איתם? אבל כן, הדברים הקטנים האלה, הם...
כן. אנחנו אמרנו בתחילת הפרק שאנחנו מקליטות, גם לכבוד וגם לקראת יום הזיכרון, איך זה מרגיש לך השנה? כאילו יום הזיכרון הוא תמיד יום שלא עובר בגרון. השנה אחרי 7 באוקטובר והמספרים וכל העולמות האלו, כאילו אני אומרת מספרים, אבל כל שם כזה זה עולם.
ממש. אני לא... אני לא יודעת איך זה יהיה. אנחנו מוזמנים לטקס ברעננה, אנחנו הולכים לשבת שם על הכיסאות פלסטיק.
יש בכלל משמעות ליום הזה, כאילו? או שכל יום הוא כזה?
זה עוד מוקדם לי להגיד, כי כרגע מרגיש שכל יום הוא כזה. כרגע מרגיש שיש יום זיכרון כל יום.
כן.
את יודעת, ברגעים כאלה יותר, ברגעים כאלה פחות, אבל באופן כללי, זה לא שהיום זיכרון אצלנו מגיע כדי לרגע לחבר את כולם לשאולי ולא עבר כלום זמן.
5 חודשים. כן. פחות, כמעט 5 חודשים.
כן. וזה כלום. אנחנו מדברות בחודשים, אנחנו אפילו לא מדברות בחצי שנה. לא יודעת, לא חשב, לא, זה כאילו קצת כמו שאת צריכה להגיע לאנשהו, כי בראש שלך את יודעת שאת שם, זה קצת כזה.
כזה נגיע לגשר.
כן, נגיע לגשר, נעבור אותו. אני צריכה למצוא סידור לגל. זה נגיד משהו שאני צריכה לחשוב עליו יותר, מאיך אני אעבור אותו עם הזיכרון, את מבינה? באמת מזל ששאלת, אבל... אני חושבת שהיום הזה הוא יהיה מורכב, ויחד עם זאת אנחנו גם צועדים ליום עצמאות שהוא גם מורכב, במיוחד עכשיו. אז אני לא יודעת איך יהיה. מעניין. מעניין לדעת איך יהיה. שאלי אותי אחר כך, אני אספר.
כן, אני אשאל אותך. תספרי לי בינינו. את גאה בו?
בטח.
כן?
בטח.
היה לך כזה מנעד של רגשות? כאילו היה לך גם רגשות של כעס?
כן.
כן.
היינו בפורים, נסענו לפסטיבל שאנחנו נוסעים אליו כבר כמה שנים, יואב ואני. נסענו עם חברים מאוד מאוד טובים. שנהיו ממש משפחה. ובאחד מהימים הלכתי לטיול במדבר כי בכיתי המון. אני התחילה איזה מוזיקה, ופשוט התחלתי לבכות. בלי שליטה כזה. וחייכתי, ואני בוכה, ואני אוכלת, ואני בוכה, את יודעת, הכל, אבל בכי שלא מפסיק לרדת. אז החלטתי לקחת שתי רגליים וללכת למדבר, כי הייתי במדבר פשוט להתרחק מהאוהלים והמסיבה. והתחלתי לדבר איתו. ודיברתי איתו בכעס תחנונים, כי את יודעת כזה בקשת תחזור, את יודעת, דברים שלא יוצאים, לא יצאו לי אף פעם, ועוד דיברתי את זה ככה, כמו שאני מדברת איתך, אבל בדיבור. עד שהגעתי למקום שהייתי בו לבד, ודיברתי וסיפרתי לו ואמרתי לו, כאילו פתאום כעסתי, אמרתי לו, איך עשית את זה? ובאותה מידה גם כאילו, בראש שלי אני אומרת, אני יודעת למה עשית את זה, אבל תראה מה נשאר. תראה מה השארת. כאילו... ואז צעקתי איזה 3 פעמים שאו לי וזהו. נגמרו לי המילים. נשבתי על ה... נפלתי קצת על האדמה. נשבתי שם איזה 20 דקות עד שני על עיקר. וחזרתי. אז זה הייתה הפעם היחידה המשמעותית שלי מאוד, שכל מנעד הרגשות שלי דיבר עם שאו לי. אז זה היה חלק מזה. ואז פתאום שאני אמרתי לך את זה עכשיו, את העניין הזה של כי תראה מה השארת, פתאום אני אומרת לעצמי, שאולי אמר לדניאל, לאחי, הוא אמר לו, דניאל אמר לו, תשמע אחי, אין לך איפה להיות, שחרר, בשבוע של השביעי. אז הוא אומר לו, מה פתאום לשחרר? לא, כאילו, יכול להיות שיסתדרו בלעדיי, אבל אני לא אסתדר בלעדיי. אני לא אסתדר אם אני לא אהיה שם. כאילו, תמיד יסתדרו בלעדיך, בכל מקום. אבל... פה, אני רוצה שלא יסתדרו בלעדיי, אני רוצה להיות חלק. וזה, פתאום אני אומרת, נכון שנשארנו שבורי לב, אבל אני, בשאלה הקודמת שלך הייתה אם אני גאה בו. אני גאה בו. אני גאה בו כי הוא בחר את הבחירות שלו, והוא עשה את זה באמת באופן שלא משתמע לשני פנים, וגם כשהוא נפל, אז אבא שלי... ראינו את השמות, ואז הוא ראה ששאולי נפל עם שמריז, עם שי, פתאום את שומעת יש בבית, עכשיו אנחנו בשש בצהריים של אותו יום שהודיעו לנו, כל הבית גמור, נשים לא מתפקדים, ופתאום אתה שומע יש וככה, עם היד. ואני מסתכלת עליו, אני אומרת לו, מה יש? אז הוא אומר, הוא היה עם שי, הוא היה עם המפקד, הוא היה במקום שהוא צריך להיות בו. את אבא שלי, זה ניחם הידיעה ששאולי היה איפה שהוא היה צריך להיות, בזמן הנכון.
כן.
אז אני כאילו גרגר קטן שאומר, אבל השארת אותי לבד, והשארת אותי עם ילדה, וילדים שלא יכירו אותך, אבל אני לא יכולה לקחת לך את זכות הבחירה, ואני לא יכולה להחליט בשבילך, ואני לא יכולה לבקש ממך לוותר על עצמך בשבילי, כי זה לא הוגן. זה זה.
אחת השאלות שאני... השאלה שאני שואלת כאן לקראת סוף פרק, זה מה המסר של אותו אורח בפרק. והפעם דווקא בא לי לשאול את זה בכזה יותר ממוקד, אבל בשתי שאלות. אחת, שאני לא יודעת אם תהיה לך תשובה עליה או בכלל תרצי לענות עליה, אם שאולי היה מתארח פה היום, מה היה המסר שלו? לנו, למי שמאזין לנו.
קאט דה בולשיט. קאט דה בולשיט. הוא היה בא והיה אומר את שמו, חבר'ה, תחילו לפעול תכלס, להיות בכאן ועכשיו, יש מציאות, צריך להבין אותה ולקחת אותה למקום יותר טוב, יותר נכון. אני יכולה לשתף אותך שאחרי מה שקרה ביום כיפור, בכיכר דיזינגוף, גמר אותו.
בוא נספר רגע למי שלא... בעצם היו תפילות בכיכר דיזינגוף.
שקורות כל שנה.
שקורות בכל שנה. הפעם היו מתנגדים לתפילה שהגיעו לשבש את התפילה. ושיבשו אותה גם דרכים אלימות.
כן.
צריך להגיד את זה, זאת האמת.
מאוד. וזה גמר אותו. הוא כאילו אמר, וואי, אנחנו לא במצב טוב. אנחנו במצב ש... באים עלינו לחלוטנו אם אנחנו בתוך עצמנו רבים ככה. כאילו, אין פה איזה גורם חיצוני. זה יכול להיות השכן שלי.
כן.
זה נורא הכעיס אותו. זה הכאיב לו, זה הכאיב לו. והשפיעי לעשרי הכאיבו לו גם. זה כאילו מישהו לקח סכין והתקע לו בלב. כי הוא כל כך אוהב את המדינה וכל כך אוהב את האנשים. והוא אוהב נשים. והוא הרגיש בושה גדולה. אני חושבת שאם הוא היה פה עכשיו ורואה שאנחנו קצת חוזרים לסורנו, הוא קצת שכחנו שאנחנו חייבים להיות מאוחדים מול העולם, כי העולם לא בעדינו. לא כולו, עוד פעם, אני לא מכלילה, אבל אנחנו במלחמת הסברה תמידית, יומיומית, של רגע, יש לנו זכות קיום. אני חושבת שמבחינת שאולי, אני מקווה שאני לא עושה עוול ואומרת את זה, אבל קאט דה בולשיט זה ממש... משפט שלו, כאילו של בואו נתחיל לפעול בטוב
ולהתמקד. אמרת את זה כל כך מהר שזה כאילו ממש יצלח מהבטן.
כן, יכול להיות שגם המצאתי שזה שלו, אבל זה נשמע לי נכון. כאילו הוא היה אומר את זה, הוא היה אומר משהו בסגנון הזה של מספיק עם הקקמייקה. כן. יש שיר של דניאל, עוד מעט כולם ישמעו את השירים של המשפחה שלנו, אבל יש שיר ששאולי הקליט איזה בית, בפזמון וזה, ואז הוא אומר, וכל הקקמייקה. אז...
זה לי, את רואה?
כן.
מחר בתמילים המדויקות כנראה.
כן, גם מילים כאילו שהם לא בהכרח איזה מילי, לא יודעת, מילות לעשות סטיקר מהם.
קאט דה בולשיט זה סטיקר, באמת. קאט דה בולשיט
וקקמייקה. קאט דה בולשיט.
וואלה, זה אחלה סטיקר.
כן, אבל זה באמת נכון.
כן.
מה המסר שלי?
מה המסר שלך, וגם... מה ממש חשוב לך שידעו? על שאולי, עלייך, על החיים בצל השכול?
אני חושבת שהמסר שלי קצת מתחבר למה שעכשיו דיברנו עליו, על העניין הזה של הביחד, והעניין הזה של להאיר פנים. אני חושבת שזה באמת מתחיל מזה. להאיר פנים, מלחייך קצת, זה גם טוב לשרירים של הפנים, וגם חיוך מביא חיוך, וגם משרה איזשהו רוגע על הגוף. תמיד שמבקשים ממני מסר אני מתבלבלת, אבל לא כי זה משהו, כי יש לי כל כך הרבה דברים שאני הולכת אליהם. אני בעיקר הייתי רוצה שנהיה טובים אחד לשני, אנחנו כולנו רוצים בטוב. וגם אם הדרך היא קצת אחרת, אז להאמין בטוב. האנשים הם אנשים טובים. וגם אני חושבת שזה משהו שלדעת עליי ועל שאולי, שגם אני וגם, אני אומרת את זה על שאולי כי אמרו את זה עליו, ואני יכולה להגיד את זה על עצמי. אני, עם האנשים, אני מתמלאת באהבה. אני אוהבת דרך אנשים. כשאני עם אנשים, אני באהבה. והאהבה הזאת מבחינתי חסרת גבולות. וגם שאולי היה ככה. בגלל זה הוא חיבר אליו הרבה אנשים. בגלל זה הרבה אנשים רצו להיות בחברתו, כי שאולי אהב את האנשים כמו שהם. אני משתדלת לאהוב אנשים בלי לשפוט אותם. שאולי גם היה כזה. הוא לא היה שיפוטיות. אז הייתי רוצה שזה משהו עליו, וזה משהו עליי גם שמתחבר אליי, שאני מאוד מאוד חי אותו. ואני אגיד שהחיים בצל השכול הם מורכבים, לא רק לי בהכרח, לאנשים שמסביבי. כי מצד אחד זה נראה שאני אדבר על עצמי, המשפחה זה משהו, כל אחד והדרך שלו. אבל אני נראה מאוד שאני בסדר. אני נראית מאוד בסדר. אני נראית כמו שאני ככה עכשיו מדברת איתך, אני נראית מאוד בסדר ביום יום, ושהכל סבבה. אבל גם זה קצת מבלבל, כי כשאתה רואה מישהו בהכל סבבה, אז אתה לא יודע אם להגיד לו. ואז לפעמים אתה אומר לו, וזה לא מתאים. הייתי במסיבת רווקות לא מזמן, והיה לי ממש כיף. ואני תמיד, אנחנו אומרים, תשמעו, כשטוב לנו, אז תשאיר אותי בטוב רגע. לא מתחשק לי כל מה להיזכר שאני אחות שכולה, וששאו לי, וכמה הוא נגע. ותאמין שבמסיבה הזאת היה לי שני מקרים מאוד לא נעימים, פשוט של בנות שבמקום להגיד לי, וואי, בא לי לחבק אותך ולשחרר, ישבו עליי. זה הרגיש לי ארוך ברמה שתפסתי חברה שתשחרר אותי.
בשיחה?
כן, זה היה לפני חודש. הרגשתי שכאילו אני לא, זה לא מתאים לסיטואציה, אני מעוניינת להישאר פה.
כן.
אז זה גם מאוד טריקי, אבל גם אני מרגישה המון לבד. לבד כי בגלל שחזרתי לחיים הרגילים, אז אולי חברים חושבים שאני יותר בסדר, שאני לא צריכה את התמיכה, ושאני, אם אני ארצה אני אפנה. קשה לי. אני אתמול פגשתי חברה שלא ראיתי איזה חודשיים, כי היא קצת שיגעה אותי, עד שהיא באה אמרה לי, רותם את פנויה בערב, ואמרתי לה רוני בואי. והיא באה. וישבנו 4 שעות בבית, והיה לי כיף, כי אני אוהבת לארח, ואני אוהבת שבאים על אנשים, ועכשיו אני אימא ויואב עובד בערבים, אז אין לי כל כך אפשרות, אלא אם כן אני לוקחת בייביסיטר, ואז אני נהנית. אבל זה לא, זה לא בזרימה. וזה לא פשוט, כשאת לבד בבית, פתאום את נכנסת לאיזשהו לופ כזה, של פתאום מתחשק לי שיותר יתחילו איתי. ומשהו מאוד אישי שאני לא משתפת, לא סיפרתי לאף אחד, מתחשק לי שהתחילו איתי, מתחשק לי כשקצת ידאגו לי. עם כמה שאני נראית בסדר, אני מטפלת כל הזמן במישהו, אני רוצה שיטפלו גם בי. וזה לקבל כוחות מאחרים, שזה לא קל, גם לא קל לתמוך. אבל כשאתה לא סוחב את זה איתך כל הזמן, אז אפשר לחלוק את זה. אפשר להיעזר ולהישען. ובעניין השכול, הוא כאן, הוא מועקה שלומדים לחיות איתה. ואצלי זה בא ככה, שאני לפעמים רוצה לדבר מלא על שאולי, גם אם זה רק בצחוקים, ולפעמים לא בא לדבר בכלל. אבל אני כן רוצה שתהיה לי את האופציה. אני מרגישה שתרחקו, תרחקתי, מכוח הנסיבות, אבל אני אין לי אנרגיות לחזור. להחזיר בכך.
להניע.
כן. להישען, להאחז, ולהתחזק.
כן.
ואני חושבת אצלי המקום הזה.
זאת אומרת, זה לא נגמר בשבעה, בתקופה שאחריה, וב-30.
לא, וזה גם באמת פתאום מכה בך, ופתאום המשפחה שלנו היא משפחתית מאוד בלי קשר לשאולי. זה לא התחיל משאולי, כאילו, תמיד שרנו, תמיד זה לא התחיל אחרי. אבל הביחד הזה מאוד מחזק אותנו, וגם לפעמים הוא מאוד קשה, אבל הוא בעיקר מחזק. באמת, זה מנעד כל כך גדול, כי יש אנשים שלא ירצו שדברו איתם בכלל, ואני אוהבת. אני אוהבת לחבק, אני אוהבת להתחבק, אני אוהבת שדואגים, שמתעניינים. הכל בטעם טוב, כן? אבל משהו שהוא מאוד אנושי. אני מרגישה שקצת מתפספס לי החברים, גם כי אני אימא וגם כי כאילו אני בכובע אחר, אבל אני עדיין רותם. אני רותם שצריכה להזכיר את מה שהיא רותם גם לפני אימא, שהיא אימא של גל, ושהיא אשתו של יואב, והיא אחות של מיכל, שאולי ורואי ודניאל, וגיסה של טל, והבת של ההורים שלי, צביקה ורותי. אני גם רותם. ובגלל שדיברנו על זה כמה אני אסופה ומחזיקה ו... אז לפעמים גם מתחשק לי לא. וזה קורה. והייתי שמחה שזה אפילו אולי לייצר את זה יותר, אני לא יודעת איך. אולי גם השבועיים האלה גורם לי להרגיש מאוד מאוד בזיכרון.
כן. אני יכולה כאילו לגזור את זה להיות יותר על זה, גם חודשיים ושלושה אחרי, כחברים,
כן.
או כסביבה.
כן. תמיד היינו אומרים שאחרי השבעה ואחרי השלושים, זה השלב הקשה. זה השלב שבו אתה מרגיש באמת נורא לבד.
כן.
אז גם לא בא לי שיתרחקו. אני אוהבת שמתקרבים. גם אם שולחים הודעה ואני עונה יומיים אחר כך, עצם שליחת ההודעה נעימה לי. גם אם אני לא מצליחה להתפנות אליה, גם אם אני לא מצליחה לענות באותו הרגע, גם אם זה לא יוצא לפועל, המחשבה היא העניין. אפילו יותר מהעשייה עצמה.
כן, הנכונות.
כן, להיות כאן, אני כאן, אני נוכחת פה, מתי שתרחי אותי אני כאן, אבל קצת יותר אקטיבי, כי אני מצד אחד יכולה להגיד, אוקיי, יש לי מלא חברים, ובאמת אני מוקפת חברים מדהימים. וכשלפעמים אני שולחת הודעה עם מישהי רוצה לצאת, או פתאום יש לי איזה ערב שיואב פתאום מגיע הביתה ואני יכולה... אז אני נתקעת מול הטלפון, אני אומרת, יואו, לא דיברתי עם אף אחד כבר כל כך הרבה זמן. למי אני אכתוב בא לך בירה? עם מי אני אלך לשבת ליין, כאילו, עם אחת החברות? ואז אני שולחת למלא מלא בחורות רנדומליות, וכולם כזה, מאיפה נפלת לנו בשמונה וחצי בערב? אז אני כזה, לא כאילו סקנים, כי כאילו, פתאום הגעתי משום מקום, כי לי יש רגע. כן, אני מרגישה שזה איזשהו, צריך ללמוד את זה. אבל אני אישית, רותם, די דומה לרותם הקודמת. אם חברה מהצוות אמרה לי, יש לך, אם היית 100% שמחה, אז יש לך 10% שאתה רואה שחסר, אבל את עדיין שם, את בשמחה הזאת. את באהבה, את בנוכחות. אז אני גם שמחה שאני מצליחה להיות. ואני גם מקווה שאני רק אצליח עוד להעמיק ולהשאיר את זה.
רותם, נעממת שאת. מה זה?
די, אני מסמיקה.
האמת שעלתה לי, אני יודעת שאמרת שזאת שאלה אחרונה, אבל עלתה לי שאלה מה זה מוזרה.
קלי.
שאלה ממש מוזרה. פשוט אמרת עכשיו עם האחוזים. אם היית יכולה לדמות את זה לכאב פיזי, או למשהו כאילו שרואים על הגוף. שאלה מוזרה מדי?
לא.
אוקיי.
לא, אני אגיד יותר מזה. אבא שלי אמר משהו, חבל שאני לא יודעת את המשפט, זה משהו מהאגדה, של כפו תאומות בלב. אז הוא אמר את המשפט, כפו תאומות בלב, כשאתה חושב על שאולי, אתה מגיע לתאום הזה שכפו בלב. אתה צונח אליו. ולשם אתה מגיע, לא משנה מתי, זה דרופ. אתה פשוט נתקע בקרח במעמקי הלב. ואז העבודה היא לעלות למעלה.
כן.
אבל כשאת מרגישה את שאולי, את בתאום. ואז את מניעה את עצמך החוצה, אבל שאולי מביא לתאום מסוימת שהיא קפואה בלב, ולפעמים כדי לא להגיע לתאום הזאת, את לא חושבת. אבל היא, מבחינתי זה דימוי מאוד נכון של איזושהי מועקה, קצת כמו שמישהו עושה לך ככה על החזה ומשין משהו, את הידיים.
משהו כבד,
משהו
כן.
כבד. אז היא כל הזמן שם, אתה לומד לחיות איתה, ושזה עם המשקולת הזאת, את לומדת לחיות.
כזה לאזן.
ולאזן ביניהם, שפעם היא יותר חזקה, ופעם את יותר מחזיקה אותה, אז פחות שוקעת אליה.
כן.
ממנה. אז זה השילוב. נראה לי המשקולת על החזה, והתאומות בלב, הכפייה הזאת שהיא מדמה לי הכי הרבה את, את הדבר הזה, את ה-10% ה-10% הזה. שהוא לא באמת 10%, אבל הוא כל הזמן פה. אי אפשר להעלים אותו 100%.
כן. היה לי, כל כך לא רואים אותנו, רק שומעים אותנו, אז היה לי כל כך, אני קינחתי פה תאף איזה 200 פעם. כל כך מעניין ונעים, וכאילו בא לי להגיד כיף, כי היה לי כיף לדבר איתך.
גם לי.
אני יודעת שהשיחה שלנו הייתה אולי פחות כיפית בנושא שלה, אבל...
אבל הצלחנו להביא את האור לתוכה, אני מרגישה, ואני חושבת שזה גם ממש בזכותך, השאלות שלכם נעימות ולא חודרניות, אבל עם מה שמעניין אותך, וממש תודה לך, כי זה לא מובן מאליו, והרגישות היא מיוחדת, כי זה באמת לא פשוט, גם לך וגם לי, לשבת פה ולדבר על הדברים האלה, כאילו... לא יודעת, זה נושא חקר האורז, סבבה. כאילו זה לא. זה הרבה יותר מורכב. אז גם תודה לך, גם בכלל לפודקאסט הזה שזה מדהים, ועל הבחירה לשאולי ובי, שריגשה אותי מאוד, ושהלוואי ויהיה לנו נושאים טובים יותר לפודקאסט אהובה.
נכון. כל פעם אני באה לסכם, אז אני לא מצליחה. טוב, אני צריכה כאילו להגיד לך תודה, זה מצחיק שאת אומרת לי, אבל תודה גם על כל מה שאמרת עכשיו, שכמו שאת רואה, תפס אותי חזק מאוד ונגע בי, מאוד. ואני אגיד אפילו שגם אני לפני הפרק נורא כזה, חשבתי על איך לגשת לזה ואיך לשאול, וגם כשדיברנו בטלפון אז קצת כזה אמרתי לך, תגידי לי מה לא מרגיש לך, כי נורא נורא רציתי... שנייצר כאן איזושהי שיחה שנעימה לשתינו וגם למי שיעזין לנו, ועכשיו שאת אומרת שהצלחנו, אז אני...
וגם נגענו במלא נושאים בסוף שכאילו...
נכון.
התגלגלו מאליהם כי אלה החיים, ו...
נכון. את בחורה מעוררת השראה, באמת, את מהממת, את יפהפייה גם מבחוץ וגם מבפנים, כיף להסתכל עלייך, כיף לדבר איתך.
תודה.
היה לי כיף לדבר איתך גם שקשקשנו לפני, וגם עכשיו שנקשקש קצת אחרי.
יש.
ואני אסירה תודה על זה שבאת היום, באמת, זה כאילו, את אומרת, תודה שהזמנת אותי, תודה שפינית מזמנך, והגעת דווקא לפלטפורמה הזאת לספר על אחיך, ואני מקווה שהצלחתי לתת במה ראויה, אמנם בזמן מוגבל.
מדהימה, זה מה שצריך, ותודה לך ורד, ממש ממש.
ותודה לכל מי שיזין לנו גם.
כן, תכתבו לנו מה חשבתם.
תכתבו לנו. ביי לכולם.
ביי.